יש לנו עוד דקה, אז אנחנו יכולים לחזור על מה שראינו בשבוע שעבר. אנחנו באיגרת הרמב״ם אל חכמי מונטפיסליאר, שזו עיר בפרובנס, פרובינציה, בדרום צרפת, על גזירת הכוכבים בלשון ימינו על האסטרולוגיה. ובאזור הזה היו לרמב״ם הרבה מעריצים, רבנו יונתן הכהן, מילוניל וחבורתו, ועניין אותם והיה חשוב להם לדעת מה דעתו בנושא אסטרולוגיה. אסטרולוגיה זה אומר שמפת הכוכבים של רגע הולדתו של האדם בעיקר, אבל גם של הרגע העדכני, היא משפיעה על גורלו של האדם. כלומר, ברגע לידתו, אז זה אומר אם הוא יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני וכיוצא בזה. רבי אברהם בן עזרא למשל התפרנס מאסטרולוגיה, כלומר עסק בזה והאמין בזה וכתב בזה חיבורים. וכאן באו ושאלו את הרמב״ם, אז ראינו, אנחנו בעמוד תו עין ח' ת', אז ראינו שהרמב״ם כותב שאם הייתם מעיינים בלכות עבודה זרה, אתם יודעים מה, בואו נחזור על זה, אבל בלי הפתיחה, אלא הבנתי באותו השאלו, בעמוד תו עין ח'. ואף על פי שענופה ומרובין, כל אותו נסורירין אילון אחוד עי גורון, והוא כל דבר הוברי שמיים, חוקרי השמיים, החוזים בכוכבים. שאלתם הרבה שאלות, אבל כולן וריאציה של שאלה אחת של מה דעתי על האסטרולוגיה. והדובר ידוע שלא הגיע עליך מחיבור שחיברנו במשפטי התורו, שגורות ישמו משנה תורו, שאם הגיע עליך מיוד הייתם יודעים דעתי בכל אותו הדבורים ששאלת, שהרי בארנו כל זהו עניון בלכות עבודו זורו וחוגות הג'ויים. קראנו את זה בשבוע שעבר, פתחנו סוף פרק י' א' בלכות עבודה זרה. הרמב״ם טוען שכל הפרקטיקות האליליות כמו כישוף, ניחוש, עוננות, אסטרולוגיה וכיוצא בזה, אין בהם כל אמת, הכל שקר וזיוף, והתורה לא אסרה דברים אמיתיים אלא דברים שקריים, והיא חסכה מאיתנו. תמים תהיה עם השם אלוהיך, תמים זה לא נאיבי, אלא הפוך, תהיה שלם בדעתך, תהיה תמים בדעתך, ואל תתפתח אחר אמונות ההבל הכוזבות. וכמדומה לי שיגיע עליכם קודם תשובו זו, החלק הזה של החיבור, ספר המדע שבו יש את הלכות עבודה זרה, שכבור פושט בו אי סיציליה, כמו שפושט במזרוח ובמערוב ובתימון. דיין אומר הרמב״ם, משנה תורה כבר הגיע לסיציליה, שזה כבר בחופי אירופה, איטליה, ופשט במזרח, סוריה, בבל, במערב, צפון אפריקה ובתימן. ועל כל פונים צריך אני לבאר לוחם, כי כרגע עוד לא ראיתם את דעתי בנידון. דעו ריבותיי שאין ראוי לנו להאמין אלו באחד משלושו דבורים. או ראשון, דבור שתהיה עולו ורואו ברורו מדעתו של לאודום, כגון חוכמת החשבון וג'מטריות, דיינו גיאומטריה, לא גימטריות, והתגופות, התגופות זה, זו חוכמת האסטרונומיה, לא אסטרולוגיה, אלא אסטרונומיה, דיינו כל מה שצריך לדעת על מנת לקדש חודשים ולעבר שנים, והאסטרונומיה בנויה בעיקר על גיאומטריה. בקיצור, אומר רמב״ם, דבר שהוכח במדעים המדויקים, משוואה מתמטית, זה דבר שהדעת מכריחה אותו, אז האמן. והשני, דובור שיסירו אדום באחוד מחמשת ההרג'ושות בחושב, כגון שידע בוודאי שזה אדום וזה שוחור וכי עושה בזה בראי אף עינו, או שיתעם שזה מר וזה מופוג, או שימשה שזה חם וזה גר, או שישמע שזה גול סורור או סורוד וזה גול הבורו, או שיוריח שזה ריח עורב וזה ריח בואוש וכי עושה באלו. החושים בדרך כלל לא מחזבים, אתה יכול לסמוך עליהם. והשלישי, מקור הסמכות השלישי שיש להאמין בו, דובור שיגבל אותו אדום מן הנביאים ומן הסדיגים. ופה פחות או יותר נגמר לנו הלימוד בשבוע שעבר, דנו באיזו סוגיה מאוד מעניינת, ולכן אני באמת נתיתי לומר מלכתחילה, שרבנו פה מתכוון שהוא אומר מן הנביאים ומן הצדיקים, דהיינו מחכמי ישראל לדורותיהם, לא מפלוני או אלמוני בהכרח, צריך לבחון כל דבר ולראות מה דעת חז"ל, מה הזרם המרכזי, נקרא לזה כך, איך הנביאים שהיו, שהיו, אלהם, בעזרת השם, שהתחדש הנבואה, אז גם כן, נביא אומר, אז להאמין לו. אבל יש גם פרקטיקה איך מוכיחים נבואה, כדי לדעת שהוא באמת נביא. אבל כן, אומר הרמב״ם, אם קיבלת, אם אמר לך הנביא משהו, אליהו הנביא, או ירמיהו, או אברהם אבינו, או החכמים שהם ממלאי מקום, חז"ל וגדולי הדורות, אבל שוב, לא איזושהי דעת יחיד, אלא הזרם המרכזי, נקרא לזה, של חכמי ישראל לדורותיהם, אז אנחנו מקבלים ומאמינים כמו דבר שהוכח שכלית או דבר שהחוש. זו המשמעות של אמונת חכמים. שאלו פעם את הרב גפח על אמונת חכמים, איך לחנך לאמונת חכמים. אז הוא אמר, קודם כל צריך להגדיר מה זו אמונת חכמים, והוא באמת הגדיר אמונת חכמים, יותר נכון אני הגדרתי פה מקודם פחות או יותר על פי ההגדרה שלו, שאמונת חכמים הכוונה להאמין שאני בא ושואל רב מה ההלכה, להאמין שבסופו של דבר הוא יד האריכתה של משה רבנו, בסופו של דבר הוא מוסר לי פה לתת אמון. אמונת חכמים זה אמון בשלשלת הקבלה, דהיינו שהדברים שהוא אומר לי הוא לא בדע אותם מליבו, אלא הוא קיבל מריבו וריבו קיבל מריבו. זו אמונת חכמים. מה זו לא אמונת חכמים? הוא אומר שצריך להיזהר שאמונת חכמים לא תתחלף בפולחן אישיות, ככה הוא כותב, שאדם בלי לחשוב ובלי לבקר ובלי שום דבר, כל מה שיגיד לו איזה מישהו שהוא חושב שהוא צדיק או חכם, גם אם זה דברים אבסורדיים וחסרי אחריות, אז הוא מקבל. זאת אומרת, צריך להיזהר שאמונת חכמים לא תתחלף בפולחן אישיות, כי זה גורם לטשטוש צלם אלוהים של הפרט. הכוונה, כל אחד ואחד נברא בצלם אלוהים, כזו שהוא נתן בו דעו בינו והשכל כדי שיחשוב, לא כדי שייתן למישהו אחר לחשוב בשבילו. וגם כשאתה בא להתייעץ, שאלת חכם חצי תשובה, אם חשבת לפני כן, זה כבר שאלה אחרת לגמרי, מאשר שאתה בא ומוסר את כל יהבך בידי מישהו אחר. אז אמונת חכמים זה לא אמונה בפלוני או באלמוני, זה אמונה בתורה ובחכמים מוסריה, וזה פחות או יותר מה שרבנו כאן מתכוון. מה?
לא מוריה על הדבר הזה.
נכון.
האישיות המרכזית שנמצאת
נכון, אז אני אענה לך מה שעניתי לך בשבוע שעבר. מה עניתי לך בשבוע שעבר על הנסיעה לאומן? שבאמת גם את החסידות, את הפרט הזה בחסידות, יש בחסידות הרבה רעיונות מאוד אמיתיים ויפים, אבל גם את העיקרון הזה בחסידות, בסופו של דבר אנחנו נבחן לאור חז"ל. בוא נראה האם בזמן חז"ל באמת דמות הצדיק או החכם היא הייתה כזו שנוסעים אליו בחגים ומקבלים ממנו שירה עם בתיש וכל מיני דברים כאלה, ורואים כסגולה להתעטף בגלימה שלו, או שהחכם והצדיק היו לומדים ממנו תורה. אז בוא נבדוק. לכן דווקא הדגשתי מקודם, צריך לראות את הזרם המרכזי ביהדות לדורותיה, וכל תופעה לבחון לאורה, וזה מונע הרבה הקצנות וסטיות.
בין הנביאים,
נכון,
והצדיקים.
נכון,
גם בחיפוש של חז"ל ומסורה של חז"ל, אז הרב אמר בסדר, זה שיש כאילו אולי רוב, זאת אומרת, כי יש מחלוקות, זאת אומרת, הראש אומר ככה, נכון, והראש אומר ככה, והוא אומר ככה.
כן. נכון, אז יש דרכים להכריע בהלכה.
אז הרב אמר שהיה בן עזרא, אני לא יודע אם הוא היה יחיד, אז אם הוא היה אחד ועוד אחד, אז אולי זה כן.
בסדר, נכון. בסדר, שאלה, תשאיר אותה פתוחה. בסדר.
הרמב"ם אומר שזה משהו חזק, הוא אומר שזה כאילו...
חכה, לאט לאט.
אז איך יכול להיות דבר כזה?
לא, עד עכשיו הוא לא אמר שזה עבודה זרה, הוא אמר שזה שקר. ואל תאמין לזה. לא, הוא אמר שהוא התייחס לזה בלכות עבודה זרה. אבל אתה שואל מצוין, למי להאמין? אבא אומר ככה, ואמא אומרת כך. אבן עזרא היה אסטרולוג, בני אותו דור, והרמב״ם אומר שזה הבל ורעות רוח, נכון? אז למי להאמין? הרי אמרת לי להאמין לחכמים, אז למי להאמין?
זה לא שחור לבן. הוא אומר לך, זה דעתי כאילו על מה מסוים, אבל זה לא כאילו...
אז בנקודה הזו...
שזה עבודה זרה וזה...
אז בנקודה הזו, איך לברר, איך לנסות לברר את האמת, נדון בזה, תוך כדי האיגרת.
אבל אם... נאמר שאם אנחנו רואים שמישהו שהרבה הולכים אחר
מה
לצורך העניין, אז זה
לא משהו חכם? לא. לא, אני לא חושב, אני לא חושב, בהחלט לא. אני חושב ששוב, רבנו אמר בלשון רבים, הנביאים והצדיקים, דיין, אני חושב, מסורת ישראל לדורותיה, כך אני מבין את זה. לא פלוני או אלמוני, צריך להיזהר מלשים את כל הביצים בסל אחד. כי פלוני אלמוני יכול לטעות, הוא יכול להטעות גם הרבה אנשים אחריו. עכשיו שוב, תלוי בכל דבר עד כמה חריגה הדעה שהוא אומר. ככל שהיא חריגה יותר, היא צריכה יותר בדיקה. אם הוא אומר דברים די טריוויאליים, אז בסדר, אז החידוש שלו גדול. ככל שהחידוש הוא יותר גדול, הדרך היא יותר קיצונית, הוא שונה משאר חכמי ישראל. זה עוד לא אומר שהוא טועה, אבל זה צריך יותר בדיקה. זה ברור. טוב, רק רציתי להדגיש ככה לאור מה שאמרתי פה שבוע שעבר, אני לא חוזר בי משום דבר, רק חשוב לדעת, כאילו, עם כל זה שהצגתי את דעתי על אומן ראש השנה וכולי, אז יש פה אנשים בבית הכנסת הזה, בקהילה הזו, שנוסעים לאומן בראש שנה והם נכנסים אליי הביתה להתברך ותקוטב בספר החיים, וגם כשהם חוזרים הם עוברים, ואני מקבל אותם מאוד יפה, באמת בידידות אמיתית. זה לא קשור, כאילו, יכול להיות חילוקי דעות וחילוקי גישות, אבל לא צריך להיות פירוד בלבבות. כלומר, אתה צריך לדעת, לכבד כל אדם באשר הוא, גם אם הוא בנקודה מסוימת חושב אחרת ממך, אפילו באופן קיצוני, וזה לא צריך להשפיע על גם אם אתה לא מסכים איתו, אתה יכול לאחל לו נסיעה טובה, ואחר כך לשאול אותו איך היה, כי שיטתו הוא נהנה והיה לו טוב, אז למה לא שיהיה בריא? הוא לא עשה שום עבירה, הוא לא הלך לפרוץ לבנק, הוא לא הלך לחוף צמח, לעשן חשיש, וכיוצא בזה בראש השנה, אז בסדר, כאילו, גם זה צריך לדעת, אדם... כן.
אנשים עוזבים משפחות, את האנשים,
את הילדים. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תשמע, את ההקלטה של שבוע שעבר, דיברתי על זה, אני לגמרי מסכים איתך. אבל מאוד הרבה סיבות, לעזוב את ארץ ישראל, לעזוב את האישה והילדים. סתם ככה דיברנו על זה שראש שנה לא מצינו בחזל שום משמעות לאיפה אתה נמצא, אלא מה עובר עליך בראש שנה. אז אי אפשר לעשות את כל ראש שנה על הנקודה הגיאוגרפית. אם אתה שם, הכל שם, ואם אתה לא שם, אתה באאוט. לא הבנת וכו'. אני מסכים איתך לחלוטין, רק אני אומר, אחר כל הדבורים האלה, אם מישהו, בוא נאמר ככה, אם מישהו נוסע לאומן, לא פעם אנחנו מזמינים את אשתו והילדים לאיזה סעודה בראש שנה, לא צריך להעניש אותם, זה לא עבירה פלילית. הם חושבים ככה, שיבו שם להם. אני לא מסכים, אבל זה לא צריך להקרין על היחסים בינינו. זה רק דוגמה, אני רק מביא את זה כדוגמה, בעוד הרבה דברים. היחס ליום העצמאות, היחס ל... אני לא יודע מה, יש הרבה מחלוקות בין יראי השם, שבאמת כל אחד הוא ירא שמיים, זה חושב ככה וזה חושב ככה, כל מיני מחלוקות בהלכה לפעמים, אבל בדרך כלל מחלוקות בהלכה פחות מלחיצות אותנו, יותר מחלוקות, חילוקי דעות בהשקפות וכיוצא בזה, בהנהגות וכיוצא בזה. צריך גם לדעת, אדם צריך שתהיה לו דעה ודעה מוצקה, אבל הוא גם צריך לדעת שגם לחברו יש דעה, וגם לכבד את הדעה האחרת. זה לא סותר אחד את השני. איך? נכון? בדיוק כמו בית שמאי ובית הלל, שגמרא אומרת שהיו ביניהם מחלוקות קשות מאוד בדיני תורה שנוגעות לממזרות אפילו, ואף על פי כן היו נוהגים אהבה ואחווה ורעות זה בזה.
אני
נכון? כן, נכון. נכון, אבל צריך לעבוד על זה באמת, שקצת פחות... כאילו קצת פחות...
היו כאלה תקיפים, זה לא יקרן על
ה... נכון. תראו, יש הקדמת הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בראשית, לעמק דבר, לפירוש שלו לבראשית, שם הוא מדבר על זה, הוא אומר, ספר בראשית זה ספר הישר, האבות נקראו ישרים, ויש צדיקים ישרים, ויש צדיקים לא ישרים. צדיק לא ישר, במילים קצרות, לפי הנציב, זה צדיק שכל מי שלא חושב כמותו, הוא יעשה עליו ג'יהד. הוא דמו מותר, הכל, זה צדקות, אבל היא לא צדקות ישרה. והוא כותב שהקדוש ברוך הוא שונא כאלה צדיקים. ככה הוא כותב. גם אם כוונתם לשם שמיים, ככה הוא כותב. אלא אדם צריך להיות ישר. מה זה ישר? לדעת שכמו שאני מתכוון לשם שמיים, גם חברים מתכוון לשם שמיים. יכול להיות שהמסקנות שלו הן שונות לגמרי, אבל צריכה להיות ישרות. ישרות זה אומר שננהג אחד בשני בכל הכללים של ואהבת לרעך כמוך וכך וכך. אם אתה קיצוני בדעותיך, תהיה קיצוני גם בואהבת לרעך כמוך. זה גם מצווה. כמו עוד דגלים שאתה מרים ואתה קיצוני, זה מחייב אותך להיות קיצוני גם בזה. אתה לא חייב להיות פשרן. אתה יכול להיות קיצוני, אבל תהיה קיצוני גם בדברים הללו.
הרמ"ק הקדוש גם מביא שבסיפור חכם הגבורה, הרמ"ק הקדוש שהתלמיד חכם עצום,
נכון.
את כל תורתו מהמירה.
אני מסכים איתך. נכון. נכון. הרב קוק כותב שכל סיעה או כת שחושבת שכל האמת אצלה ורק אצלה, זה צדיק האמת וכל האמת פה וכך וכך, לא סימן יפה הוא לה. כי הקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים בין, ויש דברים יפים לקחת מכל עדה ומכל חוג ומכל קהילה ומכל השקפה וכו'. אבל מי שחושב שהכל נמצא אצלו והוא לא יכול ללמוד שום דבר מאחרים, אז הוא מפסיד. זה לא סימן יפה אולי, כי הוא מפסיד, הוא הופך להיות חד גוני, הוא הופך להיות אין הבור מתמלא מחולייתו. כשאדם מבין שיש דברים יפים אצל האחר, ואני יכול לקחת אותם ולאמץ אותם, ולשאוב מהם השראה, אז הוא מרוויח, הוא נהיה עשיר בדעתו. טוב, וכן צריך אם אתם לדע, שכבור חיברו, אז דבר, סליחה, אומר הרמב״ם, ואם זה משהו שהדעת לא הוכיחה אותו, החוש לא הוכיח אותו, או הקבלה והמסורת לא הוכיחו אותו, וצורך לבעל דעו, אני קורא אחרי הערה 20, לחלק בדעתו ומחשבתו כל הדבורים שהוא מאמין בו, ויאמר, זה אמנתי בו מפני הגבולו, עכשיו הוא הולך מהסוף להתחלה, קבלת חזל, וזה אמנתי בו מפני הרג'ושו, ראיתי החושים, שמעתי לא שמוע, אלא באוזן, וזה אמנתי בו מפני הדעות, היינו ראייה שכלית, וכל מי, אז אדם צריך למיין לעצמו את כל האמונות שיש לו, ולראות אם הוא מכניס את זה במגירה 1, 2, 3. אם אין לזה מקום באחת המגירות, אל תאמין. וכל מי שיאמין בדובר אחר שאינו משלושת המינימו אלו, עולו נאמור, פאפי יאמין לכל דובר. עד כאן פחות או יותר, ראינו בשבוע שעבר.
זה איזשהו מפתח, זה קופץ לי כל רגע, החסרות שיש היום, שלפעמים הם נראים לנו... בחלק מהמקרים קצת, זה איזשהו מפתח שאומר לך, תמדוד בדרך הזאת.
כן, בהחלט. כל דבר שהוא לא מתיישב על הדעת, או שלא ראית בחוש, או שלא קיבלת את זה במסורת התורה שבעל פה, אל תאמין. כל עוד זה לא יוכח באחת מהדרכים הללו. כן? יש הרבה אנשים מתלהבים, והרבה גאלה כזה, יש הרבה פתאים, תראה בהמשך. וכן צריכים אתם לדע, שכבור חיברו הטיפשיים אלפי ספורים בהבל ווריק, וכמו אנושים ג'דולים בשונים, לא בחוכמו, איבדו כל ימיהן בלמידת אותון הספורים, ודימו שאותון ההבלויות חוכמות, ועולו על ליבום שהם חכומים, מפני שיודעו אותון החוכמות, שהדובר שטועים בו רוב העולם או הכל, אלו אנושים יחידים, חוץ מאנשים יחידים, השרידים אשר השם גורה, הוא דובר שאני מודיע אתך. מה המחלה שכמעט כולם נופלים בה? החולי הג'ודול והורעו החלו, שכל הדבורים שימסו אדום כתובים, יעלה על ליבו בתחילו, באינטואיציה, המחשבה הראשונה, שהם עמד. מה, אתה לא מאמין? כתוב בעיתון. הוא אומר לך, אז מה אם כתוב בעיתון? אפילו לתאריך תבדוק שם אם הוא נכון או לא נכון. איך אומרים, הנייר סובל הכל, אתה יכול לכתוב הכל בנייר, בגלל שזה כתוב. אנשים יש להם איזה יחס של כבוד למילה הכתובה, כתוב. אז מה אם כתוב, אומר רמב״ם, זה אומר שזה אמיתי, גם שטויות אפשר לכתוב. וכל שכן אם יהיו ספורים גדמונים, אז זה כבר חוק ההתיישנות, זה לא יכול להיות דבר לא נכון. ואם נתעצגו אנושים רבים באותון הספורים, ונוסעו ונותנו בוהן, מיוד גפוס דעתו של הנמהור, של אדם פזיז ולא שקול, לא יסודי, שאלו דברי חכמו. ויאמר בליבו, וחיל השגר עושו עץ סופרים, ובחינום נוסעו ונותנו אלו באלו, אלו באלו הדבורים. זה ספר שכתבו עליו הרבה פירושים, זה ספר עתיק, עם ריח של כתב יד כזה, של תחב, וכרצה בזה, זה ישר יראת כבוד, אנשים מתייחסים אליו, ובכלל עוד דנים בתוכן של הדברים. אז אומר הרמב״ם, בעלך יש הרבה ספרים שהתוכן שלהם זה שטויות, זה שהם נכתבו, זה לא הופך אותם להיות יותר חכמים וצודקים. תבדוק כל דבר על פי שלושת הפרמטרים שנתתי לך. האם הוא הוכיח לי, איך הוא הוכיח לי וכו'. תהיה ביקורתי. וזוהי שאיבדו מלכותנו, האסטרולוגיה, והחריבו החולנו והג'יעתנו עד הלום, שאבותנו חוטאו ואינום, לפי שמוסעו ספורים רבים באלו הדבורים של הדברי החוזים בכוכבים, שדבורים אלו הנעיגר עבודו זורו, צדקת יורם, כמו שבארנו בהלכות עבודה זורו, זה קשור לעבודה זרה, תועו ונוהו אחריהן, היות ואבותינו ראו שכל העמים מסביב אין מלך שמכבד את עצמו, שלא מחזיק לו אסטרולוגים בחצר שיגידו לו זה האמן שלהם, אגף מודיעין, לתת לו תחזיות מה יהיה בשנה הקרובה וכך וכך, תועו ונוהו אחריהן ודימו שען חוכמות מפאורות ושיש בוען תועלת ג'דולו, ולא נתעסגו לא בלמידת מלחומו ולא בחיבוש ארוסות במלחמות מנע, אלו דימו שאותון הדבורים יועילו להם, ולפי כוח גורו אותם הנביאים את אבותינו סחולים ואווילים, ודאי סחולים היו, ואחרי התו אשר לא יועילו הולכו. במקום לקחת אחריות ולהתכונן למלחמה, ללחמש את הצבא ולאמן אותו ולעשות השתדלות במילים אחרות עם הביטחון בקודש ברוך הוא, הם הלכו אחרי ההבל, האמינו בכל האמונות הללו, המיסטיות הללו, וחשבו שזה יושיע אותם, וזה מה שגרם לחורבן. ככה אומר הרמב״ם. אני חושב שהוא מתייחס לתקופת הבית הראשון, הוא אומר שהנביאים קראו אותם אבילים ושוטים, אבל כתוב לי כאן בצד שגם יוסף בן מתתיהו מדבר על תופעות כאלה. מי שרוצה לראות בבית, כן, אסטרולוגיה, כן, גם בבית שני. מי שרוצה, לא הבאתי איתי את הספר כי לא חשבתי שתתעניינו, אבל מי שרוצה מראה מקום, זה מלחמות היהודים של יוספוס פלביוס, ספר ו' פרק ה' סעיף ג', זה שם מובא, צריך לראות מה כתוב שם, ולא כתבתי את זה לפני הרבה זמן. מתי? זה מה שנבדוק. עכשיו נבדוק איך זה יתאמת. שאלה טובה. נכון, טעו את סטגניני פרעו וכו'. איך זה הוכח, אלון? איך זה הוכח? איפה אתה ראית את זה במציאות? בחוש? קראת הורוסקופ וזה עזר? לא, אני שואל, אני לא שואל בציניות, אני שואל ברצינות. בוא ניקח את שלושת הפרמטרים של רבנו ונראה אם זה הוכח או לא הוכח. אתה מבין?
לא, אני
אומר,
לאורך השנים.
אני...
הברכות שלהם,
הייעוץ
שלהם,
יעצו
לכים.
עבד או לא עבד?
עבד יותר, פעמים זה אחר כך.
פעמים כן, לפעמים לא. כמה?
היה במה להתאפס. זאת אומרת, אותם מלכים ואותם...
זה שהרבה מלכים החזיקו אסטרולוגים, זה אין חולק. השאלה אם זה עזר להם או הפריע להם. מה זה היה ממשות? זה שהיו שם אסטרולוגים שאפשר למשש אותם, זה כן.
שיתממש.
אז זה השאלה כמה. אז אתה יודע שתמיד בטלוויזיה ובזה מביאים אסטרולוגים לפני ראש השנה. הוא אומר לך השנה יהיה כך וכך וכך וכך. חבל שלא מביאים אותם על מה שאמרת השנה שעברה, אז אף פעם לא מביאים אותם. בוא תראה מה אמרת השנה שעברה. כן, כן, כן. היה צריך להביא כל אחד שנתיים לחסום איתו חוזה, לא שנה. תבוא שנה הבאה ותיתן דין וחשבון על מה שאמרת פה בשנה הקודמת. ואם תפתח הורוסקופ בעיתון, אז בדרך כלל הם עושים את זה בצורה... הם עושים את זה בצורה מספיק כללית, שמה שלא יקרה תוכל לפרש את הכתוב על פי המציאות, רטרו. כלומר, יש לך אופק כלכלי נפתח לך, אמנם תיזהר מעקיצה, אז אם תעקץ, אז הסף העיקר, ואם האופק נפתח, אז רק צריך להיזהר, אבל זה לא קרה וכך יוצא בזה. בסדר. כן, כך יוצא בזה, נכון, נכון, בדיוק, כן. זה שאלה של פרשנות של המציאות. המלכים בסוף ימי הבית השני, מה שהיה ההשקעה הכי חשובה בביטחון, הלכה למגידי עתידות, חוזים בכוכבים, שבדרך כלל תמיד אהבו גם להגיד למלך שיהיה טוב והכל יהיה בסדר, ואל תדאג, כי מה הם יגידו לו לא טוב, אז הוא לא ישלם להם כמו שצריך וכיוצא. לא, לא, הרמב"ם מדבר על סוף ימי הבית הראשון.
איך אנחנו יכולים לדעת את זה?
מה? לא, לא, תפתח את הנביאים ותראה שהם צועקים, כן, כן, בוודאי, שמאמינים מאותות השמיים אל תחתו וכיוצא בזה, יש הרבה בנביאים, שאתה רואה שהאמונה הזאת תפסה מאוד באותם הזמנים. הנביא לועג לבבל ויעת מפלתה, יעמדונה ויושיעו חוברי שמיים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך, אומרים חז"ל מאשר יבואו עלייך ולא כל אשר, הם צודקים וכמה? הרמב״ם אומר 50% במקרה הטוב, על פי הסטטיסטיקה לא יותר מזה.
זה ממש שקר, אז הם היום זונחים את אותם
חוזים. לא בטוח, בסדר, לאט לאט. בואו נלך, הנה אתה רואה שהורוסקופ, כן, כל שבוע זה עובד, כל שבוע זה בעיתון, כל שנה. אנשים אוהבים את הדברים האלה, בייחוד אם אומרים להם דברים טובים. אז אנשים אוהבים לשמוע את זה. מה? נכון, בסדר. בואו נמשיך, לאט לאט. דעו ריבותיי, עכשיו באמת אתם שואלים בצדק, מי אמר לך הרמב״ם שזה לא נכון? איך הגעת? הרי אתה אמרת לנו לא להאמין לכל דבר, אז למה שנאמין לך? תוכיח. דעו ריבותיי שאני חיפשתי בדבורים אלו הרבה, ותחילת מה שלומדתי היא חוכמו זו שגורעין אותו ג'זירת הכוכבים, כלומר שידע ממנו אותו מה שעתיד להיות בעולם או במדינו זו, או מה יערע לאיש זה כל יום הוא. אז הרמב״ם פה מלמד אותנו דבר גדול, גם כדי להתנגד למשהו אתה חייב לדעת אותו. אתה לא יכול להיות נגד משהו שאתה לא מבין. אתה רוצה להיות נגד אסטרולוגיה או בעד, תלמד אסטרולוגיה בצורה רצינית, תואר שני, עד שתדע לחוות דעה בעניין. מי שזוכר, אז כשלמדנו איגרת תימן, אז שם כנראה שרבי יעקב בנתנאל, שאליו נשלחה איגרת, כתב לרמב״ם שמצבנו כל כך גרוע בין הגויים בגלל מפת שמיים מסוימת שקיימת בדורנו. והרמב״ם שם נזף בו, הוא אומר, תמחק את זה מהזיכרון, תנקה את המוח שלך מהאמונות הללו, כמו שמחבסים את הבגד המתונף מצועתו, ככה כותב, תוציא את הסחיב המאוס הזה מהראש שלך. והרמב״ם עכשיו אומר, ובוא אני אוכיח לך. והרמב״ם מראה את עצמו שם כאסטרולוג לא רע בכלל. הוא אומר לו, הרי מפת הכוכבים הזו שהיא היום קיימת, יש מה שנקרא, מי שזוכר, מחברות, מחברות, משולש עפרי, בדיוק. מחברות זה אומר שכוכבים מתחברים בקונסטלציה מסוימת, אחת ל, זה שם כפולות של 240 שנה, 960 שנה וכו'. אז אומר לו הרמב״ם, תראה שאיפה שאנחנו נמצאים היום בדיוק, ואתה תולה את מצבנו הביש במה שקורה למעלה, זה היה המצב בדיוק בזמן שלמה המלך, שלא היה תקופה, לא הייתה תקופה יותר יפה לעם ישראל באותה מפת כוכבים בדיוק, ולפני כן זה היה בזמן אברהם אבינו שהתחילה קרננו לעלות. אז אתה רואה שאין כל קשר בין מפת השמיים, אלא אתה רוצה לדעת מצבנו, תסתכל ללב פנימה, אבונותינו גרמו ולא הכוכבים הם שגרמו. אז רואים שהרמב״ם הוא לא סתם דוחה, הוא למד את זה, הוא יודע, הוא אומר לו, הנה, תראה, כך וכך. זה לא כל כך מדויק, כי בכתר מלכות של רבי שלמה אבן גבירול מופיעה אסטרונומיה, לא אסטרולוגיה. הוא לא מדבר שם על השפעת הכוכבים עלינו, הוא מדבר על מבנה מפת השמיים. עכשיו, למה אנחנו לא קוראים את זה כאן? למה אנחנו מדלגים על זה? זה בעקבות הרב החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הוא כתב הערות על סידורי זכור לאברהם, נכון לימים נוראים זה נקרא זכור לאברהם, סידורי ליבורנו, תפילת החודש, זכור לאברהם ולרגלים, איך זה נקרא?
מועדי השם.
אז הוא כתב שם את ההערות, והוא כתב לדלג על כל הקטעים הללו, ומשם זה אומץ גם בסידור כנסת הגדולה וגם בסידור שיח ירושלים, וככה אנחנו נוהגים לא רק לחיבת הקיצור, גם לא רק, אלא בגלל ש, וכאן אני קצת מקדים את המאוחר, שבאמת אנחנו עוסקים פה באסטרולוגיה, אבל באמת גם האסטרונומיה היוונית שעליה נשענו חכמי ישראל כמו הרמב״ם ורבי שלמה אבן גבירול מחבר כתר מלכות שעוד חי לפני הרמב״ם, גם היא היום קרסה. מה הכוונה קרסה? היוונים, העמים הקדמונים, לא רק היוונים, הפרסים ואחר כך היוונים, הם הגיעו לרמות מאוד מאוד גבוהות באסטרונומיה. כלומר, הם ידעו באמת להגיד מתי יהיה ליקוי חמה, מתי יהיה מולד הלבנה, מתי תחול תקופת האביב, והכל מתוך תצפיות, כי זה מדע מדויק, הוא בנוי על תצפיות. אז ישבו מאות בשנים ועל להם את השלווה, את השנטי, לשבת על הגג בלילה ולצפות ולתעד וכו' וכו', ולאט לאט הם שמו לב שיש איזה מחזוריות ושיטתיות וידעו לצפות דברים מראש, ומבחינה זו הם הגיעו להישגים מדהימים, מאוד מאוד יפים. אבל מה הבעיה? שהם בנו תיאוריה, היוונים בנו תיאוריה גדולה שתסביר את כל המערכת, והתיאוריה הזו היא היום קרסה. ראינו היום, כי בכל אופן זה לא הייתה יותר מאשר תיאוריה. המדע אז לא היה מדע אמפירי, לא מדע ניסוי. היום כדי להוכיח דבר במדע, אתה צריך לעשות ניסוי כדי להוכיח אותו. והמדע אז היה יותר ספקולטיבי. אז הם חיפשו הסבר, ואם זה היה הסבר טוב, גם בלי להוכיח אותו, הוא הפך להיות אמת לאמיתה. אז הרב החידה העיר, ולדעתי בצדק, שהיות והיום אנחנו יודעים, הרי מה עשו היוונים? היוונים ישבו, הסתכלו על השמיים. עכשיו הם ראו שכוכבים נעים, נגיד בקבוצות מסוימות. יש איזה כוכבים שנעים כמו איזה להק, כמו להקת מטוסים. אתה רואה שהם מתואמים ביניהם. אז אמרו היוונים, טוב, מה זה אומר? זה כנראה שכל הכוכבים הללו משובצים באיזה גלגל. יש איזה גלגל ענק שמניע אותם ביחד. וכמה גלגלים יש? לפי מספר קבוצות הכוכבים שהם זיהו אותם, שיש ביניהם איזה קשר, ככה הם בנו להם איזה מערכת שהארץ הוא המרכז, וסביבה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, כגלדי בצלים, כמו קליפות של בצל, כמו כדור ותוך כדור ותוך כדור, יש עוד גלגלים שהכוכבים קבועים בהם, ואיך הכוכבים לא איך הגלגלים לא מסתירים את הכוכבים שמאחריהם? כי הם זקים כבדולח, הם שקופים, וכך וכך וכו'. היום אנחנו יודעים שכל היום שיש לך טלסקופים ולוויינים וחלליות, הרי החללית הראשונה שהייתה יוצאת לחלל הייתה צריכה לנפץ את הגלגל, גלגל הירח שהוא הכי קרוב לארץ לפי האמונה היוונית, המדע היווני, היה צריך כמו חלון ראווה, זגוגיות וזה, הכל היה נופל עלינו. אז היום כל התפיסה היא שונה. היום אנחנו יודעים למשל שזה שקבוצות כוכבים נעות, הרבה פעמים ההסבר הוא שכדור הארץ מסתובב. אז כמו שאתה מסתובב בקרוסלה מהר מהר וכולם נעים סביבך, אז וכולי. אז לכן אנחנו מדלגים על זה, לא בגלל, זה לא קשור באסטרולוגיה, אלא בגלל שזה תיאור עובדתי שבימיו היה נחשב מדע, אבל מה לעשות, מדע הוא יחסי והוא משתנה, ולכן אנחנו מדלגים על זה, כי איך אומרים, שאתה עומד לפני השם צריך להגיד דברים שאתה מעיד על אמיתותם. אז היות ורבי שלמה אבן גבירול והרמב״ם עצמו, הרמב״ם כותב מפורש בהלכות ביסודי התורה ובקידוש החודש, הרמב״ם כותב שכל הידע האסטרונומי שלנו, לא האסטרולוגי, האסטרונומי שלנו, הוא שאוב מחכמי יוון. דיינו מהמדענים של ימיהם. עכשיו, אנחנו היום אולי קצת לועגים למדע האריסטוטלי. ייתכן מאוד שבעוד 500 שנה ילעגו למדע שלנו, מה שהיום נחשב, לא יודע, מפץ הגדול, וכך וכך, אולי יישאר אמיתי, ורוב הסיכויים שיהיו תיאוריות יותר טובות, שלא נשלה את עצמנו שכבר הגענו לסוף הדרך, כי זאת דרכם של תיאוריות מדעיות. אז כאילו אני אומר, לא צריך לזלזל במאמץ המדעי של דורות על גבי דורות, כי גם כך דרכו של מדע, שכל פעם אחד עומד, ננסה עומד על גבי הענק, כאילו כל דור נבנה גם הטעויות של חברו. אבל מצד שני, מה שלא נכון, צריך להגיד לא נכון. מורי ורבי הרב גפי היה קורא לאסטרונומיה האריסטוטלית, הרמב"מית, כי גם הרמב"ם נשען על זה, וכל חכמי מהביניים עד לגלילאו גלילאי ועוד, שהתחילו לדבר על זה שכדור הארץ סובב את השמש, ולא השמש את כדור הארץ, וניוטון אחר כך וכו'. אז הוא קורא לזה אסטרונומיה ארכיאולוגית. זה אסטרונומיה שעבד עליה הכלח, שזה אנטיקה היום. לכן אנחנו מדלגים את זה בליל כיפור. כדי לשבח את השם בתפיסה שהיא היום כבר הוכחה כלא מציאותית. כן. ורם גורותי בעניוני עבוד עוזרו כולו. כי מדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניון זה בלושון ערובי, שעתיגו אותון משאור לשונות, שתרגמו אותם, עד שגורותי אותו והבנתי עניונו ויורדתי לסוף דעתו. רמב"ם אומר, אם אתה רוצה לכתוב הלכות עבודה זרה, ואם אתה רוצה לכתוב אידיאולוגיה נגד עבודה זרה, אתה חייב ללמוד עבודה זרה. אתה לא יכול להתנגד במשהו שאתה לא מכיר. והרמב"ם מעיד, הוא אומר, אין חיבור שעוסק בפרקטיקה האלילית שתורגם לערבית, כי הרמב״ם לא ידע אקדית, הוא לא ידע שומרית, ולא מצרית עתיקה, כתב חרטומים. הוא אומר, כל מה שעותק לערבית, והערבים בזמנם, היה להם תרבות מעבר למטעני צד וסכינים, לא כמו היום, שזה פראי אדם, אלא באמת עסקו אז בכל המדעים שבעולם, ותרגמו אותם מיוונית ומכל השפות הזרות, הם תרגמו אותם לערבית. אז הרמב״ם אומר, אין ספר שעוסק בענייני עבודה זרה שתורגם לערבית שלא למדתי אותו בעיון, לא כמו עיתון, בעיון. עכשיו תשאלו, בשביל מה זה?
מבחינת הרמב״ם, לא שהרמב״ם אני
כאילו... לא, זה לא בעיה, הלכה מפורשת.
הרמב״ם אולי כן, אבל זה לא... כל בן אדם, כדי לדעת, כשאתה נביא משהו, נלמדת משהו, זה קצת בעיה.
שאלה מצוינת, אז חז"ל אמרו, לא תלמד לעשות כחוקות הגויים האלה, ההם, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. דהיינו, כדי לדעת, עכשיו שוב, צריך להיות אדם שלא יהיה בא ללמד ונמצא למד. אבל כן, אבל הרמב״ם אומר, עכשיו תראו גם מה הוא יפיק מזה. כותב הרמב״ם, ומאוזון הדבורים נתבורר לי טעם כל המשוות שיעלה על לב אדום שאינון דבורים שיש לו אין טעם, אלו ג'זרת הכותו. וכבור יש לי חיבור ג'ודול בעניון זה בלושון ערובי, זה מופיע במורה הנבוכים, בראויות ברורות על כל משוו ומשוו. ולא לקוח וסרחנו עתו, זה לא הנושא, ואני חוזר לעניין ששאלתם על אסטרולוגיה. מה הרמב״ם מתכוון? הרמב״ם מתוך לימוד בהלכות עבודה זרה, מאויביי חכמני מצוותיך. נתגלו לו המון טעמי מצוות, בעיקר מסוג החוקים, שעטנז, למה אסור? גדי בחלב אמו, למה אסור? גילוח פאות הראש, למה אסור? הרמב״ם פתאום מצא שכל הדברים הללו היו דרכם של עובדי עבודה זרה. כן, אז הוא אומר, שאני מבין למה התורה... ויש המון דברים בעבודת הקורבנות שהרמב״ם איתר שהתורה באה להרחיק אותנו. למשל, בעבודת הקורבנות, שיא העבודה זה היה בקיבוץ הדם, והיו יושבים סביב הדם ומדמים שככה הם מתחברים עם השדים. אצלנו בעבודת הקורבנות, הכל זה זריקת הדם ושפיכתו, לא קיבוצו, אלא בדיוק הפוך. והדם נאסר באכילה, באיסור חמור, בקרת, וכיוצא בזה. הרמב״ם דיבר על זה שכל העבודה זרה, הרי העבודה זרה המרכזית היא לשמש. השמש היא במזרח, כשהיא זורחת. ואצלנו שכינה במערב. מה זה שכינה במערב? רק הקדוש ברוך הוא לא במקום. מה זה במערב? הכל אנטיתזה, אומר הרמב״ם, אם תלמד את האנטיתזה, תבין את התזה. תבין יותר טוב את התורה. עכשיו הרמב״ם לא בא להגיד שאלו הטעמים היחידים של המצוות, אבל זה רובד שאי אפשר להתכחש אליו. ברוכתו אדוני אלוהים ומלכו עולם שהכל מיומדורו.
אבל היהדות היא בעצם הדת הראשונה
שקובעה, היא באה לעולם מבחינה היסטורית. היהדות היא דת אלוהית ולכן היא נצחית, אבל היא ירדה לעולם. הראשון המאמינים היה אברהם אבינו, והיה לו מלחמה גדולה עם עובדי עבודה זרה. עכשיו אתה צודק, בוודאי, עכשיו אתה צודק לגמרי, שכמו שאמרתי מקודם, אותו הרמב״ם שכותב שכל עבודת הקורבנות, או פרטים רבים, הנה למשל הרמב״ם אומר, בעבודת הקורבנות כל דבר שמקטירים לאל חייב להיות עם דבש. אצלנו ככל שעור וכל דבש לא תקטירו. וכן הוא מוכיח את זה, אי אפשר להתעלם מזה, זה אחת לאחת, זה כמו שים שני שקפים אחד על השני, זה יוצא מדהים.
רגע, אולי תגבות השאלה שלו, מבחינת הרבה פולחנים באו אחר כך, אז הם עשו אנטיתזה אולי לזה.
כן, אולי זה הפוך.
כי אם הוא אומר שבדת מאוד כאילו כל החוקים והדברים
האלה. אז היהדות ירדה לעולם בזמן שעבודה זרה הייתה מאוד מבוססת. כאילו אברהם אבינו, משה רבנו, כמה עבודה זרה הייתה במצרים. כן? והרמב״ם מדבר על עבודות זרות שהם קדמו ליהדות. עכשיו, אותו הרמב״ם שהמון המון פרטים בעבודת הקורבנות רואה כאנטיתזה לעבודה זרה, הוא עצמו, זה במורה נבוכים. במשנה תורה הוא כותב פעמיים, כל עניין הקורבנות הוא חוק. לעינו מה זה חוק? דבר שאנחנו לא מבינים את טעמו, לא שאין לו טעם. אבל אתה, הרמב״ם עצמך, כתבת במורה כך וכך. אני נתתי טעם יחסי, טעם היסטורי, אבל יש בתורה הקדושה טעם לפני מטעם, ולכן גם אחרי שהעבודה זרה כבר בטלה, אנחנו לא נגיד, טוב, אז אין טעם בקורבנות, כי הם לא שימשו אלא כאנטיתזה, אבל אי אפשר להתעלם מהרובד הזה, יש עוד רבדים. אבל נסתרים יותר ועמוקים יותר, אבל אי אפשר גם להתעלם מהרובד הזה. אתן לכם דוגמה נפלאה, פרשת שבוע שלנו. שלוש פעמים כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם ראשונה בפרשת...
תמר, תיסה.
לא, זה הפעם שנייה כבר.
משפטים.
משפטים. פעם שנייה כי תיסה, פעם שלישית בראה. עכשיו, פעמיים מתוך השלוש... התורה מסמיכה את איסור בשר בחלב למצוות, גם במשפטים וגם בכתיסה.
למה?
לא, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו, גם במשפטים וגם בכתיסה קראנו בראה לא, אבל בשמות פעמיים. אומר הרמב״ם שבספרי העבודה זרה שרבים מהם היו כאילו איך, הרי כל, כמעט כל האוכלוסייה הזו הייתה חקלאית, אז איך להשביח את היבולים ואיך לגרום לגשם וכל דבר, יש פרקטיקות של עבודה זרה, לכן גם אנשים, אז הרמב״ם קרא שם שאם אתה תיקח גדי ותשחט אותו ותבשל אותו בחלב אמו ותעשה מזה ריסוס, דישון על העצים, אז כן, אז הם יבקירו מהר ויהיה הרבה יבול וכו'. אז אומר הרמב״ם, תראה מה התורה אומרת, ראשית ביקורי אדמתך תביא את השם אלוהיך, אבל לא תבשל גדי בחלב אמו כדי למהר את ההבשלה של הפירות. אז זה למשל דוגמה שאי אפשר להתעלם ממנה. טוב, דעו רבותיי שכל אותו נדבורים כולון של הג'זרת הכוכבים, שהן אומרים יערע כוך ולא יערע כוך, ומול עודו של הזיים שוך לו שיהיה לו כוך ויערע לו כוך ולא יערע כוך. אתה יודע למה פלוני עני ולמה פלוני טיפש, ולמה פלוני חכם ולמה הוא עשיר, ולמה הוא התחתן עם פלונית? הכל תלוי במפת הכוכבים ברגע לדתו. כל אותון הדבורים אינון דברי חכמו כלול וטיפ פשוט הן, וראויות ברורות שאין בו הן דופי שאי אפשר לפקפק בהן, יש לי לבטל כל עיגורי אותון הדבורים. דרך אגב, אני אעיר עוד הערה לגבי מה שהבאת אותי להרחיב קצת חגי, ובכוונה הסכמתי להרחיב כי זה חשוב. הבחנו מקודם בין אסטרונומיה לאסטרולוגיה. אסטרונומיה זה מפת הכוכבים כדי להסביר תופעות שהן עובדתיות והן נכונות, רק התיאוריה הייתה לא נכונה. אסטרולוגיה זה לייחס לזה משמעות שזה משפיע על חיינו, נכון? אז הרמב״ם חילק בין אסטרולוגיה לבין אסטרונומיה, ואנחנו אמרנו שהיום אנחנו יודעים שגם האסטרונומיה שהייתה לכאורה מדעית או מדעית, התיאוריה לא נכונה, העובדות נכונות, ההסבר שהסבירו הוא לא נכון. אבל צריך לדעת שהאסטרולוגיה העתיקה היא בנויה על האסטרונומיה העתיקה, ואם קרסה האסטרונומיה אז במידה רבה זה אומר גם שהאסטרולוגיה קרסה, כן, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. היום באופן די מעניין האסטרונומיה קרסה אבל האסטרולוגיה עוד פורחת. לא משנה ש, כן, פה לא חל הכלל של וכשל עוזר ונפל עזור. יש אסטרונומיה חדשה מוכחת בערבון מוגבל כי דברים משתנים, אבל האסטרולוגיה לא בנויה עליה. לא בנו אסטרולוגיה חדשה, אלא ממשיכים לדבר על שבעת כוכבי הלכת שאז דיברו, שהיום אנחנו יודעים שברגע שיש לך טלסקופים וזה, למה להתייחס דווקא לשבעה הכוכבים הללו? כך וכך, כל מפת השמיים היום היא שונה לחלוטין, היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה בזמנם, כי יש לך אמצעים לראות, היא הרבה יותר דינמית, היא מתרחבת, היא מתפשטת, היא לא סטטית כמו בזמנם. מה? יכול להיות. האסטרונומיה היום אומרת שהיקום הוא הרבה הרבה יותר גדול, ואנחנו משהו מאוד זניח, אולי זה קצת מעליב.
הפירוש האסטרולוגי של היום הוא לא בהכרח, הוא לא מחייב בכלל את המפות שיודעים עוד יותר טוב היום מבחינת
האסטרולוגיה. האסטרולוגיה של היום בנויה על מפת השמיים של אריסטו, שעבד עליה תלח, ועדיין האסטרולוגים עובדים לפיה ומייחסים משמעויות לאותה מפה ארכאית שהיא כבר עבד עליה תלח. מצוין, מצוין. גמרא בסוף שבת וכולי, תורה שחזל כן דיברו על זה, הנולד במאדים, הוא יהיה שופך דמים, או שוחט או מועל או גנגסטר וכיוצא בזה. מצוין. לא יודע אם נגיע היום לתשובה הזו, אבל יש התייחסות לזה, בהחלט כן. ומעולם לא נתעסק בעניין זה ולא חיבר בו אחד מחכמי יוון שהם חכמים ודאי, ולא חיברו אותון בחיבורים כלול, אלו הכסדים והכלדים, שכנראה זה וריאציה של הבבלים, הכסדים הקדמונים, והמסרים והכנענים עושו אותו התועות שגורו אותו חכמו, וזו היתו דעתום מאמונותום באותון היומים. אבל חכמי יוון הפל הסופים, שהרמב״ם כן רואה בהם כמי ש... ולא רק הרמב״ם, זה נכון, שהיוון הייתה האומה הראשונה שהתחילה להציב את היסודות למדע, למחשבה שיטתית, בחשיבה שיטתית, בכל ענפי המדע, לא רק בהכל. עכשיו שוב, זה היה צעד ראשון, או הרבה דברים הוכחו כלא נכונים, אבל זה היה הניסיון הראשון להסביר תופעות. מה זה מדע? מדע זה להסתכל במציאות ולנסות להסביר את התופעות שאנחנו רואים. זה חוק הכבידה, לתאר את מה שאתה רואה, ואז גם לדעת לנצל את זה. ברגע שאתה מבין את החוקיות, אתה יכול גם לנצל אותה ולפתח את כל המהפכה האדירה שאנחנו רואים היום של קדמה ומודרנה, המהפכה התעשייתית, המהפכה המחשוב, הכל בנוי על המדע. אז זה נכון שהרבה דברים שחכמי יוון הסבירו הם לא נכונים, אבל צודק הרמב״ם שכן מגיע להם הכבוד הזה בתור האומה הראשונה, שלא סתם חז"ל אמרו יפיפותו של יפת, דיינו חז"ל גם העריכו את ההישגים האנושיים. תורה אל תאמן, נכון? בדיוק ככה, נכון. אבל חכמי יוון הפל הסופיים שחיברו בחוכמות ונתעסקו בכל מיני מדוע, מהתלין וסוחגין ומלעיבין באלו הארבע אומות שאומרתי לוחם, ועורכין ראויות ברורות לבטל כל דבריהם שורש וענוף. וגם חכמי פורס, פרס קדמה ליוון, יוון ירשה את פרס, אלכסנדר מוקדון, הכירו והבינו שכל אותן החוכמות שעשו הקלדים והמסרים והכסדים והכנענים שגר וחוזר. ואל תדמו שאותם הדבורים אין שומרו או יולוהם, ולפי כוח לא נאמין בוהם. אל תחשבו שאסטרולוגיה, היות והיא לא הוכחה, לכן אני לא מאמין בה, כי אמרתי לך להאמין רק בדבר שהוכח א' ב' ג', אלו ראויות ברורות נכונות, אין בוהן דופי, יש לבטל כל אותם הדבורים. אומר רמב"ם, יש לי ראיות נגדיות, מוחצות, זה לא שבגלל שלא הוכח, הוכח שלא. כך כותב הרמב"ם, והבאתי ראיה אחת מאיגרת תימן. והרמב״ם מעיד על עצמו שלמדתי את הנושא בצורה יסודית. ולא ידבק באותון הדבורים אלו פאפי שיאמין לכל דבור, או מי שרוסה לרמות אחרים. יכול להיות שזה נותן לו דווקא הכנסה טובה וכיוצא בזה. הודעו ריבותיי, עכשיו הרמב״ם מתייחס לאסטרונומיה, לא לאסטרולוגיה, רק אנחנו הקדמנו אותה מאוחר. ודעו ריבותיי שחוכמת הכוכבים, שהיא חוכמה ודאית, היא ידיעת צורת הג'לג'לים ומיניונון ומידותון ודר החילוכון וזמן סביבת כל אחד ואחד. הסברנו מקודם מה זה גלגל שהכוכבים קבועים בו, ונטיותון לסופון או לדורום, וסביבותון שהם מסתובבים למזרח או למערוב, ומסלול כל כוכב ודרכו האוכו. בכל זה וחי יוסד בו חיברו חכמי יוון ופורס והודו חיבורים. גם היוונים שאהבו הרבה מהחוכמה שלהם מתוך כיבושיהם במזרח. והיא חוכמו מפוארו הרבה, וממנו יוודע לוגות המאורות, יכול להגיד לך מראש, ומאותה ילגו בכל מוגון. וממנו יוודע מאיזו עילו ירואה יורח כגשת, והולך ומתגדל עד שישלם, ויחזור ויחסר מעט מעט. וממנו יוודע מותי תרואה הלבונו או לא תרואה, ומאיזה טעם יהיה יום אורוך ויום גוסר, ומאיזה טעם יעלו שני כוכבים כאחוד ולא ישגעו כאחוד, ומאיזה טעם יהיה יום זה ומוגום זה 13 שעות, ובמוגום אחר 15 שעות או 16 או 20, והוא יום אחד, ובמוגום אחד היום והלילה שווין לעולם, ובמוגום אחר היום כמו חודש או שני חודשים או שלושו, עד שאם עושה מוגום שתהיה כל השונו שישו חודשים יום או שישו חודשים לילה. יש. כן, יש, בוודאי. הרמב״ם ידע אסטרונומיה, הוא השקיע בזה המון. איך אתה יכול לכתוב הלכות קידוש החודש בלי לדעת אסטרונומיה? הוא למד את זה טוב טוב טוב. וחמו עניונות המתמיהין, כי לא צריך לנסוע לסקנדינביה כדי לדעת את זה. אם אתה מבין את ה... שזה תלוי בזוויות, בדיוק, שזה תלוי בזוויות של השמש וכו', אז תבין את זה שכדור הארץ נוטה על צידו, והוא לא ישר, ויש את התנועה היומית וכו' וכו'.
המדע הזה היה אמיתי.
כן, כן, רק שוב, הסתייגתי ואמרתי, המדע הזה היה אמיתי, כי ביסודו לפחות הוא נשען על תצפיות. לא תמיד התיאוריות שנתנו לתצפיות, הן היו נכונות, הן עבדו, אבל זה לא אומר שהן היו נכונות. אתה מבין? אבל צודק הרמב״ם שזה מדע ששימושית, שימושית, לדעת מתי יחול המולד, מי שיודע את זה, זה כמו שעון שוויצרי. זה לא מזייף. לא משנה אם ההסבר שהוא נותן נכון או לא נכון, כי ההסבר הוא בא אחרי המציאות. וחמו עניוני המתמיהין, הנה, תתמיה, איך אתה יודע כזה דבר? יוודעו מאותו חכמו, ראינו בשבת דוגמה, שהרמב״ם אומר, נכון, ראינו בשבת, בהקדמת פירוש המשנה, שאם אתה תגיד למישהו שלא למד אסטרונומיה, שאתה יודע את גודל השמש, אז הוא יצחק עליך, הוא יגיד מה, אתה, מה זה פה, זה הגינה שלך שאתה בא ומודד ככה, עם מטר שדע את גודל השמש, אבל שהוא ילמד את החוכמה הזו, הוא יראה שכן, אפשר. אפשר לשאר את גודל השמש על פי הצל שהיא מטילה על כדור הארץ, כל מיני שיטות. וחמו עניונות המתמיהין יוודעו מאותו חכמו, והכל אמף בלא סופק. דרך אגב, זה באמת פה רואים את גדלות הבורא, שמה זה צלם אלוהים שבאדם. כל החיות וכל הבהמות וכל זה, היום אוכלים עשב היום כמו שאכלו לפני 5,000 שנה. שום דבר משמעותי לא השתנה. והאדם במאמץ אדיר של דורות על דורות, של פעולות של אינטלקט, חשף את הרבה מסודות הבריאה, והפך להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, נכון? והורדו וכבשוע, לעובדה ולשומרה, כאילו האדם נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לשלוט ביקום ולפתח אותו, לא להרוס אותו חס וחלילה.
אלא זה לא יוצר לנו בעיות אחר כך.
זה יוצר, בהחלט שכן.
כמו הנדסה גנטית.
נכון.
ועכשיו שאין לנו בעיות בצורת. עכשיו שאנחנו מתפילים מים, אנחנו צריכים להגיד מורי דגש.
צריך להגיד, כי לגשם יש עוד הרבה מעלות חוץ מאשר בשתייה, כן, ניקיון האוויר ושטיפת הרעלים מהאדמה. גם על זה? היום בהחלט, דווקא לשתות יש, מנביא קרחונים מטורקיה, כמו שאמר מישהו. אבל לגשם יש עוד הרבה סגולות, וגם זה יותר טוב ממים מותפלים מכל בחינה, אבל אתה צודק לגמרי. זה הרב קוק מדבר על זה, שהסכנה הגדולה היא שההתפתחות האינטלקטואלית והמדעית מקדימה את ההתפתחות המוסרית. ואז במקום באטום לעשות קורים שיפיקו אנרגיה וכו' וכו', עושים פצצה אטומית שזה משוגע אחד בצפון קוריאה ועוד אחד באיראן, יכולים באמת להשחית את כל העולם. ופה זה באמת האתגר של האנושות. כי הרב קוק אומר ש... בד בבד עם ההתקדמות השכלתנית, צריכה להיות התקדמות מוסרית, האנושית צריכה להיות, ואם לא, זה יכול להחריב גם את העולם. מה שיכול להכיל לפתח את העולם, יכול להחריב את העולם. בהחלט. והכל עמת בלא סופג, וזהו חשבון תגופות, שאומרו חכמים שהיא חוכמו ובינו לעיני העמים, ושמרתם ועשיתם, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אומרים חז"ל, איזו היא חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הרי העמים לא מבינים עכשיו, תפלפל להם בסוגיה בגמרא, איזה סינית בשבילם, אלא חשבון תקופות ומזלות. זה שבישראל והיום אנחנו יודעים שחכמי הסנהדרין הגיעו לדייקנות כל כך מרובה שחכמי האומות לא הגיעו אליהם, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. בקידוש החודש,
לא רק, אלא כל ספר המהפך של הרזמין, כל שמדבר על הנושא.
דברים מעין אלה, נכון? שאתה רואה שהרבה דברים היו ידועים לחכמי ישראל, שהיום הם נחשבים חידוש, נכון? וזהו חשבון תגופות שאומרו חכמים שהיא חכמו ובינו לעיני העמים, אבל אלו הדבורים של להוב הרי שומעים הטיפשים, האסטרולוגיה, אינון קלו, אומר הרמב״ם, אסטרונומיה זה מדע, אסטרולוגיה זה פסדו מדע, זה מדע מזויף. אנחנו נעמוד כאן, בעזרת השם בשבוע הבא נעשה חזרה קצרה ככה בעל פה, ונמשיך את המהלך, כי שאלתם שאלות טובות. גם בחזל מוצאים הדים לאסטרולוגיה, כמו שאמרת שלום, וכיוצא בזה, וזה רבנו עוד לא באר לנו. בסדר. אני חושב שכן, הרמב״ם ראה באופן חיובי, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קוננת. כן, הרמב״ם כמעט לא הניח מדע שהוא לא עסק בו. בהחלט כן. אשר לא יודע אם סיפרתי פה בכנסת כמה פעמים, היה הרב לאו, האבא, לא הבן. אז הוא הרי היה יתום, ניצול שואה. ההורים שלו נשמדו בשואה, הוא בקושי ניצול, אח שלו הציל אותו וכו'. הגיע כאן לארץ, אז הוא היה אצל דודתו, והוא נכנס ללמוד בישיבת כל תורה. אז הדוד שהיה הרב של קריית מוצקין, נדמה לי הרב פוגלמן, אז הוא בא לראש הישיבה הרב שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, תראה, זה, הילד הזה הוא יתום, מי ידאג לו כלכלית, מי זה זה, אני רוצה שהוא יעשה בגרות. ככה הוא אמר, הוא לא ידע שהוא יתפרנס מנאומים ומחופות וכו', והוא יהיה רב ראשי, אלא הוא אומר, אני רוצה שיעשה בגרות, שיהיה לו, אני יודע מה, שיהיה לו עבודה וכיוצא בזה. אז הרב אוירבך הסכים, נתן לו אישור מיוחד לשבת בסדר ערב בפנימיה, למרות שזה לא הייתה ישיבה תיכונית וזה, שילמד בגרות. ולא רק שהוא הסכים, הוא גם, הרב לאו מספר שהוא כל פעם היה מתעניין, אומר לו, מה למדת, זה מעניין אותך, לא מעניין אותך, כך וכך וזה. עכשיו הרב לאו מטבעו, הוא אומר, אמרתי לו, אני הומניסט, אני אוהב היסטוריה, אני אוהב ספרות, אני לא, מתמטיקה, פיזיקה וזה, אני לא מסתדר עם זה. אז הוא אומר שהרב אוירבך היה משתומם, הוא אומר, איך אפשר לא פיזיקה? מזה רואים את חוכמת הבורא. הוא אומר שאני נוסע באוטובוס ועולים סטודנטים בגבעת רם ומדברים מה הם שמעו בהרצאה בפיזיקה, אני שם אוזני כאפרכסת. באמת, דרך אגב, הרב אוירבך היה אלוף האלופים בכל מה שקשור להלכה וטכנולוגיה, הלכה ורפואה, חשמל בשבת. ואיך זה התחיל אצלו? בגיל 17 הוא כתב, שהוא היה בגיל 17, זה שנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא כתב ספר שלם שנקרא מאורי אש על החשמל בהלכה. הראשון שהוא כתב היה בן 17, ילד, נער בן 17, כתב על החשמל בהלכה. למה זה? כי אמא שלו נזקקה למכשיר שמיעה, והוא צריך לברר את הסוגיה אם זה מותר בשבת. לא היה אז לא מכון צומת שתרים טלפון ותשאל על זה, אז הוא למד. עכשיו, כדי לפסוק בענייני חשמל צריך ללמוד פיזיקה. היה לו אחר כך שנים שהוא היה לומד בחברותה עם פרופסור זאב לב את ה... איך עובד מקרר, איך עובד, אני יודע מה, מכשיר דימוי כזה ואחר בבית חולים, רנטגן וכזה וזה, כדי לדעת איך להתייחס לזה מבחינה הלכתית. אז הגרא אומר, מי שתחסר לו יד בחוכמה, תחסר לו 7 ידות בתורה. אם אתה לא יודע את המציאות, אתה גם לא יודע איך לפסוק ביחס למציאות. כן, בהחלט כן. ברוכים תהיו. רבי יוחנן בן עגשי אומר, עשה את הרשמי חורבתו, סדרוין.